לאחר שלמדנו בפעם הקודמת על החשיבות הגדולה של אמירת האמת, יש מקום ללמוד באיזה מצבים מותר לאדם לשנות מן האמת. כי יש בגמרא שני מקורות למצבים שבהם מותר או מצווה לשנות מן האמת. המקור האחד במסכת בבא מציעא, והמקור השני במסכת יבמות. נתחיל אולי במסכת יבמות. שם הגמרא אומרת שמצווה לשנות מפני השלום. מנין לנו? ממה שאמרו אחרי יוסף, אחרי שיעקב אבינו נפטר. אז חששו האחים שמא יוסף ירצה לנקום בהם. ולכן, למרות שיעקב לא אמר להם דבר, כדי שלא ינקום בהם, אז אמרו לו כך, ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. הוא לא אמר להם כלום. בכל זאת, הם אומרים דבר כזה, והתורה לא אומרת שיש על זה ביקורת. מכאן שמצווה לשנות מפני השלום. ודוגמה נוספת, כאשר נתבשר אברהם אבינו שיוולד לו בן משרה, אז שרה צחקה. והקדוש ברוך הוא שואל את אברהם, למה צחקה שרה וכולי, ומה הוא אומר לאברהם? שהוא אומר, היא כן צחקה, ומה הוא אומר, מה היא צחקה? איך אלד ואני זקנתי? ובאמת מה היא אמרה? היא אמרה, ואדוני זקן. אבל כל אדם שישמע שאשתו חושבת שהוא זקן, זה מצער אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום. אמר לו ששרה אמנו אמרה, ואני זה אמרה על עצמה שהיא כבר זקנה ולא יכולה ללדת. ולא אמרה את זה על אברהם אבינו חס ושלום. וזה אם כן יש לנו מקור מריבונו של עולם. שצריכים לשנות מפני השלום. מקור אחר לזה הוא במסכת בבא מציעא, ששם הגמרא אומרת, דף כף ג' עמוד ב', שמותר לשנות מן האמת בשלושה דברים, במסכתא, בפוריה ובאושפיזה. מסכתא זה במסכת שהוא לומד, פוריה זה בענייני המיטה, אושפיזה בענייני האירוח. וכבר נאמר כלל שיש הבדל בין שני המקורות האלו. כאשר זה למען השלום, אז מצווה לשנות. כאשר זה למען שלושת המטרות האלו, שבעיקרם זה למנוע בושה, אז מותר לשנות, אבל לא מצווה לשנות. אם נדייק יותר, הפרישה בכל של משפט סימן רסמך ב', הוא אומר שגם כאשר המטרה שהוא משנה לשמה זה בשביל ענווה או בשביל צניעות, גם אז מצווה לשנות. מתי זה רשות? כדי שלמנוע מעצמו בושה. אבל אם המטרה פה היא צניעות, או שהמטרה כאן היא ענווה, היינו ערכים שהם ערכים קדושים, אז גם מצווה לשנות. כלומר, דעה אחת אומרת, וככה אומר באופן פשוט עריף, שכאשר מדובר על שלום, כיוון שהשלום הוא גדול, מצווה לשנות מפני השלום. שאר הדברים, למרות שיש בהם ערך, זה לא מצווה, מותר. והפריש אומר, תלוי גם בדברים אחרים. לפעמים זה מצווה, אם יש בזה ערך. וכמובן, ככל שהערך יותר גדול, יש יותר מצווה לשנות מפני השלום. רק נאמר בהתחלה, קודם, כמה כללים. מתי מותר לשנות? גם כאשר אנחנו אומרים שמותר לדברים האלו שאנחנו עוד מעט נאריך בהם יותר, צריכים שזה יהיה בתנאי מסוים. תנאי ראשון, כתב השערי תשובה, בשער ג' עוד קוף פי א', בתנאי שזה לא מזיק למישהו אחר. יכול אדם להגיד, אני משנה פני השלום, אבל הוא גורם למחלוקת עם מישהו אחר. או גורם לנזק למישהו אחר. זה כמובן איסור. כלל שני, מה שהזכרנו, שכאשר זה למען השלום מצווה, אם זה למנוע בושה, זה רק מותר. כלל שלישי הוא כלל מוסרי, ובא על ידי בעל התולדות יעקב יוסף בשם הבעל שם טוב, שאם האדם הוא הרבה פעמים חוטא בשקר, כלומר שקרן, הוא רוצה לעשות עכשיו תשובה ולהיות איש אמת, אם זה כך, אז הוא צריך לחכות הרבה זמן עד שהוא יורה לעצמו יותר לשנות פני השלום. כלומר, רק אשר ברור לו ב-100% שאם הוא לא ישנה פה תיגרה מחלוקת וכו', רק אז יהיה מותר לו לשנות. אבל אם זה לא סיבה מאוד מאוד חזקה ועניין דחוף מאוד של שלום, שיצמד לאמת, כי הוא צריך ללכת עד לקצה השני בדביקות באמירת האמת, מפני שהוא חטא הרבה בשקרנות. ועוד דבר, גם כאשר אנחנו אומרים שיש מצווה לשנות את פני השלום, או מותר לשנות את פני השלום, הלשון הוא לשנות. מה זה לשנות? אפשר להגיד שקר ממש, ואפשר להגיד לא בדיוק, לעמוד ליד, לא להגיד ממש שקר. כמו שאנחנו רואים גם אצל יעקב אבינו, כאשר הוא נאלץ בציווי אמו לבוא ולקבל את הברכה ולהביא ציד לאביו יצחק, אז אומרים אני בכורך עשיו. אז מחלקים ואומרים אני זה יעקב, עשיו הוא בכורך. כלומר שהמשפט הוא כזה שאפשר לפרש אותו גם לפי האמת. לכן אומרים לשנות מפני השלום. כלומר גם כאשר צריכים לשקר, אז לא עושים את זה, כמה שפחות לשקר. אומרים ליד, קרוב, משהו דומה. לא. ואנחנו ניתן כמה דוגמאות לזה. טוב, אם כן, אנחנו עכשיו, אחרי שלמדנו את היסודות, נתחיל קצת לברר את פרטי ההלכה. למה מותר לשנות מפני השלום? מפני שבאמת, יש לנו פה התנגשות, אפשר לומר, בין האמת הפנימית לאמת החיצונית. האמת הפנימית, שכל בני ישראל אוהבים זה את זה, מחוברים זה בזה, כמו שהירושלמי אומר לגבי איסור לא תיקום ולא תיטור, שלא שייך שיהודי ינקום בחברו, כי מדובר על שני אנשים, זה כמו שני איברים. זה למשל למה הדבר דומה? לאדם שהלך בדרכו ורגלו נתקלה באבן ונפל והיד שלו קיבלה פצע, תיקח היד פטיש 5 קילו, טרח מכה על הרגל. זה הגיוני? והיד תגיד לרגל, בגלל שאת טיפלת אותי וגרמת לי פצע, עכשיו תחטפי בחזרה. זה לא הגיוני. למה? כי שניהם שלו. זה גוף אחד. כך, מה שייך שיהודים יריבו זה עם זה? הרי זה, הם מאוחדים. אבל בחיצוניות, הם באמת רבים זה עם זה. ואמרו זה על זה דברים קשים וחמורים מאוד. ועכשיו בא חברי או בן משפחתי ואומר, תגיד לי מה הוא אמר עליי. הוא אמר שאתה מטומטם, שקרן, לא כדאי להתעסק איתך, כל מי שהתעסק איתך נפל, צריכים להתרחק ממך ואתה בכלל מגעיל. זהו, להגיד הכל. או להגיד, לא זוכר, אם אתם רואים, פה אפשר ממש לשקר. ולהגיד, לא זוכר בדיוק את הדברים, הנה, אני זוכר שאמר מגעיל, אבל לא זוכר אם אמר טיפש או אידיוט, כן? כלומר, אני אומר, לא זוכר בדיוק את הדברים. לא ממש שבחים, לא זוכר, זה דברים כאלה, לא זוכר בדיוק. דברים רגילים, ככה. הוא אומר, אבל הוא לא כל כך אוהב. כן, אבל הוא לא ממש. כלומר, ככה משנים בני השלום. כלומר, ולמה? כי פה יש התנגשות. אם נגיד את האמת, אז אנחנו נהיה דבקים באמת החיצונית, הוא אכן אמר דברים קשים. אבל גם אותו אדם, בתוך ליבו, בפנימיותו, הוא לא חושב כך. כשהוא יגיד, נגיד, עוד 10 שנים, הוא גם יחשוב כך? לא בטוח. יכול להיות שישנה דעתו לטווח ארוך. הריב ביניהם יירגע, הוא יתחיל לדבר עליו דברים טובים. ובעולם האמת, מה הוא יחשוב? כלומר, יש כאן התנגשות בין האמת הפנימית לאמת החיצונית. האמת הפנימית שכל ישראל ערבים ואחים ומקושרים, והאמת החיצונית שיש ביניהם ריב. אז מה עושים? דביקים באמת הפנימית, היא יותר חשובה. כלומר, כדי לא לפגוע בשלום, הולכים לפי האמת הפנימית ולא לפי האמת החיצונית. וכך היה עושה אהרון הכהן. ככה מסופר באבות רבי נתן, פרק י"ב, משנה ג', על אהרון, שהיה רואה שני אנשים שרבים זה עם זה. אז מה היה אומר? היה הולך אצל אחד מהם ויושב אצלו ואומר לו, בני, ראה חברך מה הוא אומר, מטרף את ליבו וקורע את בגדיו ואומר, אוי לי, האח אשא את עיניי וראה את חברי, בושתי ממנו שאני הוא שסרחתי עליו. וכך היה יושב אצלו עד שהסיר את הקנאה מליבו. אחר כך היה הולך אצל השני, ולמרות שלא היה דבר מזה. יכול להיות שהוא קצת הצטער שיצא ריב גדול. אבל הוא אומר, הוא כל כך מצטער, כל כך מתמרמר על זה, קורא את בגדיו. הוא אומר, אוי לי, שכך עשיתי לחברי. ואחרי זה הוא הולך לשני, אומר אותם הדברים. בני, ראה חברך מה אומר, מטרף את ליבו, וקורא את בגדיו, אומר, אוי לי, אך אשא את עיניי וראה את חברי, בושתי ממנו, שאני הוא שסרחתי עליו, וכך היה יושב אצלו עד שיסיר קנאה מליבו. לאחר מכן, כשהם נפגשו, מה היו עושים? ככה כתוב. גיפפו, חיבקו ונשקו זה לזה. כי כל אחד אמר, וואי, כמה הוא רוצה להיות בקשר איתי. וגם השני אומר אותו דבר, והיו מתחבקים. וככה עושה שלום בין איש לחברו ובין בעל ואשתו. מרבה שלום בעולם. ולמה ניכנס לזה? אם אלה הם שאלו אותו, תגיד, אמרו עליי לשון הרע שם? לא זוכר. לא אומר בדיוק. אמרו, סיפור שאתה היית פעם הרב שץ. לא אמרו כל הדברים, איך היה? הוא רגיל כזה, משהו. כאילו לא נכנסים לפרטים, למה לעשות מחלוקת? אבל ללכת לשקר, ללכת להתיישב אצל החבר ולהגיד לו, תראה כמה פלוני מצטער. גם שם יכול להיות שזה לא לגמרי שינוי, כי אפשר להגיד, מצא אצלו נקודה של צער, מגדיל את הצער, מפריז קצת בצער. בכל אופן, למה להיכנס לזה? למה? מפני שהשלום כל כך יקר שצריך לרדוף אחריו. שנאמר, בקש שלום ורודפהו. זה לא סתם. צריך לרדוף אחרי השלום. לעשות מאמץ. לא רק אם מזדמן לאדם לא יעשה מחלוקת. צריך לרדוף לעשות שלום. אבל צריך לדעת, כמו שהזכרנו, הכלל הראשון של שערי תשובה, שאם בזה שהוא יעשה, ישנה פני השלום, יגרם נזק לחברו. אז אסור, למשל, יכול להיות שראובן ושמעון בסכסוך. ועכשיו הוא יבוא לשמעון ויגיד לו, אוי, ראובן אומר עליך דברים טובים, ומשבח אותך. ויגיד, איך איזה קנה לראובן, שמעון אומר עליך דברים טובים. אבל ראובן, זה איש בלי מוסר, בלי מצפון. ושמעון אדם רגיש ועדין. שמעון ישמע, מה ראובן עליי? ראובן אמר עליי דברים טובים, איזה יופי. נתחיל להיות חברים, מתיידד איתו. וראובן, זה רמאי. איך ששמעון יתחיל לסמוך עליו, ישר יפיל אותו בפח עוד פעם. זה אסור. הוא עובר פה על לפני עיוור, לא תיתן מכשול. והוא עובר על לא תעמוד לדם רעך. מפני שאם אדם יודע שראובן רוצה לרמות את שמעון, הוא צריך להזהיר את שמעון, תיזהר שלא ירמה אותך. ועוד פה, לא רק זה שהוא לא מזהיר אותו, עוד מפיל אותו בפח. עובר על לפני עיוור נותן מכשול. ועוד משקר בשביל זה. אומר, ראובן חושב עליך דברים טובים, אוהב אותך, רק רוצה בטובתך. עכשיו ראובן יבוא, ויגיד לו, תשמע, יש לי עסק מצוין. הוא יגיד, זה מה שאמרו, שראובן רוצה שאני ארוויח הרבה. וראובן באמת כך הוא אומר, תדע לך, זה לא בשבילי בכלל. אני לא מרוויח כלום, רק בשביל שאתה תרוויח. ואז שמעון בשמחה נכנס לעסק הזה, וראובן מפיל אותו בפח, כמובן, כדרכו. לכן צריכים מאוד לזהר שהולכים לעשות שלום באופן כזה שהוא לא יזיק למישהו, שזה שניים, שלא אחד יפיל את חברו בפח. לפעמים אפילו יש שלום. בין ראובן ושמעון. אבל עוד מעט כבר לא יהיה שלום, כששמעון יראה כמה רימו אותו. אז צריכים לפני שהם מרמים, כבר להגיד לו, תיזהר שלא ירמה אותך. כמובן, כאשר באים ואומרים את זה, כמו שאומר החפץ חיים, צריך להיזהר מאוד, להגיד רק את האמת, שלא תהיה פה סיבה אישית, לא בגלל שהוא שונא את ראובן, הוא הולך עכשיו לדבר על הדברים רעים. רק באמת אם הוא הולך לטובתו של שמעון, וגם אז הוא אומר את הדברים באופן המדויק והיבש ביותר. לא מנסה להרחיב בכלל, כי לפעמים אנשים נוטים להגזים. להגיד מדויק ומשהו לא בטוח, לא יגיד. הוא יגיד בלשון ספק. ואם כן, כשאהרון הכהן היה עושה שלום בין איש לחברו, הוא היה עושה את זה בין אנשים שלא מתכוונים לרמות זה את זה, אבל אם יהיה מישהו, אחד מהם הוא רע ועומד לרמות, אז הוא לא היה עושה בין, שלום בינו לבין אחרים. להפך, אם הוא איש רע, שישאר טוב שרבים איתו. בזכות זה שרבים איתו, הוא פחות עושה נזקים. אז היה לו תרגיל אחר לאיש הרע. מה היה עושה אהרון? זה שרבים האיש הרע, זה טוב. זה טוב שמתקוטטים איתו. שעל ידי זה, הוא לא יעשה דברים רעים. אבל אהרון, שהיה רואה אותו, היה אומר לו, שלום עליכם, מה שלום כבודו? אז הוא אומר, וואי, אהרון ככה מתייחס אליי, בטח הוא לא יודע כל הסיפורים שיש סביבי. הוא חושב שאני אדם גדול, הוא חושב שאני צדיק, ומתוך כך היה מתנהג באמת בצדיקות, וחוזר בתשובה, ואז אפשר היה כבר לעשות שלום, אם באמת היה חוזר בתשובה. כלומר, כדי לעשות שלום צריך להיות חכם גדול. התמימים, הטיפשים, תמימים, יש תמים חכם, ויש טיפש. הטיפש הוא רק מזיק, מפני שהוא, מתי יצליח לעשות שלום? בין הפתעים לרמאים. ואז הוא רק גורם לפתעים יותר נזק. כמו שגם הזכרנו, שלפעמים היום המורים אומרים בכיתה, אסור להגיד לשון הרע. אסור להגיד לשון הרע. ואז מה קורה? הילדים היותר רעים והיותר חצופים מתחילים לארגן בכיתה דברים רעים, מכים, מארגנים חבורה, מכים ילדים, כל מי שלא שומע בקולם, שולחים ילדים להקות, ואסור לדבר לשון הרע. אסור לקבל. גונבים, אסור לספר לשון הרע. וככה מתחוללים דברים איומים בכיתה, ואין אפשרות לטפל בזה. לכן צדד, כל הנושא של שלום הוא טוב, וכל הנושא של אחדות וגיבוש הוא טוב, בתנאי שהוא למען מטרות טובות. למען מטרות רעות להפך. עדיף שיהיו מפורדים, עדיף שיתקוטטו. אם הם לא מסוגלים לעשות דברים טובים ביחד, שהם מתחברים ביחד, עושים דברים רעים, עדיף שיתקוטטו. זה דבר שלפעמים לא יודעים. חושבים גיבוש, זה דבר שהוא טוב, בלי שום קשר לשום דבר, וזה לא נכון. הוא טוב כשהוא למען מטרות חיוביות. גם מה שאמרו בזמן אחאב, חבור עצבים אפרים אנחנו, שמאוחדים, אפילו עובדי עבודה זרה, אז צריכים, אז יש להם סייעת דשמיה. הם לא היו מאוחדים סביב העבודה זרה. הם היו מאוחדים באחדות ישראל, שכאשר היו נביאים, לא הלשינו עליהם למלך. כלומר, להפך, האיחוד שלהם לא היה סביב עבודה זרה. המלך טבע את כולם לעבוד עבודה זרה, והם לא היו נאמנים לזה. האחדות הייתה בערבות ההדדית זה לזה. ובסופו של דבר גם העבודה הזרה שהייתה הפילה את כולם. כי בסופו של דבר נחרבה מלכות ישראל ובית אחאב נענש באופן קשה מאוד. אבל זאת שהיה אחדות גרם שהקדוש ברוך הוא האריך אפיו. ומלכות ישראל נתקיימה עוד ועוד. אבל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כללו של דבר, האחדות היא טובה בתנאי שהיא סביב דבר טוב. שהיא סביב דבר רע היא לא טובה. וזה מה שהגמרא המשנה אומרת, שאחדות לרשעים רע להם ורע לעולם. לצדיקים זה טוב, לרשעים זה רע. כשאנשים מתאגדים סביב עניין שלילי זה דבר רע. יש למשל היום לפעמים אצל ילדים עושים כאילו חיילים. מארגנים חיילים והם הולכים לעשות דברים בשם המפקד. זה דבר נורא והיום. את אשר ישלוט אדם באדם לרע לו. דבר חמור ביותר. וצריכים את זה לפרק. אסור שיהיה דבר כזה. אני אולי אספר דבר, שזה, אני רק רוצה לומר, הייתה איזו ישיבה תיכונית, ששם זה היה גיבוש נורא 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 חשוב. דבר הכי קדוש. שם היו עושים השבעות לכיתה, לקטנים שמגיעים, מה זה? זה היה הפקה שלמה, ומשפילים אותה וכו'. פעם אחת בישיבה לצעירים של מרכז הרב, כיתה אחת החליטה לעשות השבעה. הכיתה ב' לא רצתה את זה. כי אמרו, מה זה קשור? כיתה י"א אמרו, אנחנו נכניס נורמות חברתיות חשובות לישיבה, נעשה השבעה לכיתה ת'. לקחו את כיתה ת' ועשו להם מיקי מין השבעה כזו, לא רחוק מאוד מהשפלות שיש במקומות, שהיו במקומות אחרים, משהו קטן, עדין, אבל בכל זאת השפילו. סיפרו את זה לרב צבי יהודה הכהן קוק. הוא נזדעזע כולו ואמר שלא יבוא יותר אליו אף אחד מהישיבה לצעירים, היו לפעמים מגיעים לישיבה לצעירים, עד שזה לא, ורק אמרו לו, זה לא היה שותף בזה לגמרי, לחלוטין, אמר טוב, אז הוא יכול לבוא. ועשה מזה דבר נורא, ואמר, את אשר שלט אדם באדם, נרע לו. מה זה? שחלק אומרים לאחרים מה לעשות? נגד רצונם? אמרו, זה מגבש, איזה גיבוש, איזה גיבוש. זה דבר נורא והיום, כך הוא אמר. כלומר, טוב, כמובן, אצל אנשים שזה אצלם צחוק, אז זה פחות נורא. אבל אפשר ללמוד מזה לימוד מאוד גדול. גיבוש טוב רק כאשר הוא למען מטרות חיוביות. למען מטרות שליליות הוא רע מאוד. וזה כאשר, ואם כן כאשר חבורה אומרת, אף אחד שלא יספר למורה. וכאילו זה נחשב הדבר המוסרי, זה רע מאוד. את החבורות האלה צריך לפרק. מפני שלהפך, צריכים שיספרו. ואדרבה, שידעו שהם מספרים. אם נניח יש חבורה שבה ראובן, שמעון ולוי עושים דברים רעים, אתם יודעים איך מפרקים אותה? מדברים מראובן, כלומר כל מיני מתחיל לגלות מה הם עושים. ואז מדברים ראובן, שיספר על שמעון ולוי. מדברים שמעון, שיספר על ראובן ולוי. מדברים לוי, שיספר על ראובן ושמעון. שילמדו כל העם שלא לסמוך על החבר. החבורה הזו היא לא טובה. היא חבורה על דברים רעים. ברגע שאחד יצטרך להציל את עצמו, יספר על חבריו. ככה זה באמת. כלומר, הגנבים הרי הם לא גונבים לשם שמיים. הם גונבים לשם הנעת עצמם. הם לא עושים פעולות של השתלטות לשם שמיים, הם עושים את זה לשם תענוג שלהם. אם מתברר להם, ולמה הם חברים זה לזה? כי זה משתלם. אני אגן עליו, הוא יגן עליי. ברגע שהם מבינים שהוא לא יגן עליו, כי הוא עושה את זה רק למען עצמו, והוא רק נעזר בחברים כדי שהוא ירוויח מזה, אז החברות הזו מתפרקת. היא מתגלה שהיא באמת לא חברות אמיתית. זה חברות לצורך דבר רע. ולכן, אם יתברר לחבר הזה שיהיה לו יותר רע, אם הוא יישאר חבר, אז הוא יפסיק להיות חבר. אין פה חברות אמיתית. וזה מה שהמחנך צריך לנסות לעשות. לחשוף את זה שזה לא חברות אמיתית. זה חברות שאדם לא מוכן לשלם עליה כלום. רק אם הוא מרוויח ממנה, הוא יישאר בה. טוב, זה אם כן היה לגבי שמצווה לשנות מפני השלום, אבל מצד שני, אם זה יכול להפיל מישהו בפח, להיזהר מאוד. להפך, אם מישהו מתחבר עם חברה, צריך להגיד לו, תיזהר. לא צריכים להחרים את הרעים. עד חרם זה דבר נורא. אבל צריכים, וחרם זה דבר שבית דין מתיר, זה לא, לא צריכים. יהודים, כולם, צריכים להיות חברים זה עם זה באופן הגון. אבל להתחבר באופן עמוק, תיזהר ממנו. הוא עושה את זה דברים רעים, ככה להגיד. כבר פה אין עניין להרבות בשלום. אלא מתי? שנגיד מישהו מספר על מישהו לשון הרע, מישהו עשה משהו שעלול לפגוע במישהו, לא צריך את הכל לספר, צריכים להקטין את המתח, ואנשים מכירים את זה, ולכן צריכים למעט. ויש אנשים שדווקא אז פתאום מתעטפים באמת, לא רוצים לשנות. כן, הוא אמר עליך דברים רעים. להחריף את הריב, להחריף את העלבון. למה? צריך להוריד את זה. כמו שאמרנו, באמת, אנשים לא רוצים לריב. מה שאמרנו, כאשר אחד מנצל את השני, זה לא שהוא דווקא רוצה לריב, הוא פשוט רוצה לנצל אותו. אז צריכים להזהיר. אבל סתם לספר דברים רעים מזה על זה, או להגיד, נכון שהוא אמר עליי דברים רעים? אני לא יודע, לא זוכר. אני לא זוכר את הכוונה, לא זוכר מה שאמר. זה דברים מהסוג הזה. להימלט מזה. כמובן, כשאפשר, צריך להתחמק. להתחיל לדבר על דברים אחרים, להשיח את הדעת. לא עולה, אז משנה. ואם לא עולה בשינוי, משקר. אתם מכירים את זה. קורה שיש במשפחה דברים כאלה. שלא יעזור. נגיד, האמא נורא רגישה מפלוני. כל מה שיספרו יכול להחריף את הריב. אז למה לספר? זה לא שהיא עומדת עכשיו לעשות איתו עסקים ולהפסיד. להפך. רק כמה שיהיה פחות ריב יותר טוב. כמה שיהיה יותר שלום ביניהם יותר טוב. אז למה לספר את הדברים הרעים? להקטין ולהקטין ולהקטין. טוב, אז אחרי שדיברנו על העניין של השלום, נדבר על שלושת הדברים שמובאים מסר בה מציע בדף רף ג' עמוד ב', שמותר לשנות בהם מן האמת. הראשון, מסכתה. פרש רש"י, מה זה מסכתה? לשם ענווה. שואלים אדם, למדת את המסכת, את מסכת ברכות? הוא למד עם כל המפרשים, סיפרו לי עליך שאתה עילוי גדול ולמדת את מסכת ברכות עם כל המפרשים. והוא לענווה אומר, כן, למדתי ברכות, אבל לא עם המפרשים, קצת פה ושם. כלומר, זה מותר בשביל הענווה, מידת הענווה. ואמרנו, זה לא מצווה כמו השלום, מותר. והפרישה אומר, אם זה ענווה, אז יש בזה גם קצת מצווה. קצת מצווה, לא כמו השלום, אבל יש בזה. זה דבר אחד. כך גם למדו עוד אחרונים, כתב את זה המגן אברהם, שאם למשל אדם נוהג מנהגי חסידות, ושואלים אותו, אתה צם היום? הוא יכול להסתיר. לא. כלומר, לשנות כדי, משום הענווה, כדי לא להתפאר במנהגי חסידות שהוא עושה. הדבר השני שמותר לשנות בו, זה בפוריה, פוריה זה מיטה, כלומר בענייני אישות, בעניינים צניעות, שבעניינים אלו של בינו לבינה, בין איש לאשתו, ראוי שלא לדבר. ואז אם שואלים שאלות בדברים האלו, אז לא צריכים לפרט. כיוצא בזה למשל, שואלים אישה, את בהיריון, בחודש השני, ולא צריכה לספר. זה עניינים, זה כבר עניין של צניעות. קשור גם כן. גם קשור לצניעות. העניין השלישי הוא שפיזה. ושפיזה זה אירוח. אחד, כשבאים אליו אורחים, הוא מטפל בהם, מכניס אותם, מאכיל אותם, משקה אותם, וכו' וכו' וכו'. ואז יכול אדם לספר, תדעו לכם, אצל פלוני, הוא אין מארח גדול וטוב ממנו. ומה יעשה? יגרום לפלוני הזה נזק גדול מאוד. כל האורחים עכשיו יבואו אליו. צריך לדעת, היום קצת לא מבינים את זה, כי היום אין דבר כזה. פעם היה המצב הרבה יותר קשה, היו הרבה אורחים שלא היה להם מה לאכול. כל אנשים היו נקלעים לעסקים, לנסות למצוא עסק חדש, ובסוף לא רק זה שלא הצליחו להרוויח כלום, עוד נגמר להם כל הכסף, והם צריכים שמישהו יאכיל אותם. זה היו אורחים, הכנסת אורחים, זה לא היה ביקור של חברים. זה היה בעיקר אנשים שנקלעו בדרך, ואין להם איפה לאכול. זו הייתה הכנסת אורחים. היום יש צד בהכנסת אורחים, כאשר אנשים נמצאים יותר בבדידות, אז יותר הביטוי של הכנסת אורחים היא הביטוי הנפשי. שזה דרך אגב צורך גדול מאוד גם. אם זה עולים חדשים, אם זה אנשים יותר גלמודים, בלי משפחות, אלמנות, אלמנים, גרושים, יתומים, או אנשים בכלל למשפחות, בעלי תשובה שהמשפחה שלהם חילונית. יש כאלו שבהם, או סתם אדם שהוא קצת עצוב, יש את המצווה של הכנסת אורחים. אבל זה לא מה שהיה פעם, שהיה, אנשים היה להם, לא היה להם מה לאכול. אז על זה אמרו, שמברך רעהו בקול גדול בבוקר, השכם, בערב כללה תחשב לו. בבוקר הוא צועק, אתם יודעים, ראובן זה, אין מארח טוב ממנו. בערב יש לו 30 אוכל. והוא איש רגיש ומוסרי, ואז הוא הולך וקונה אוכל. הוא אומר, מה אני אעשה? חייבים לתת להם, הם רעבים. והוא הולך ומפסיד את ממונו. כלומר, יהיה לו מזה נזק גדול. היום זה לא כל כך משמעותי, כי זה לא... לא קורה שדופקים על הדלת ואומרים, אין לי מה לאכול, אפשר להיכנס. אין דבר כזה. אבל יש דוגמה לזה. יש אנשים שהם רכים, מבקשים מהם טובה, עוזרים. אז גם, נניח אדם יודע, החבר הזה תמיד צריך עזרה, עוזר. דוגמה למשל, כשהיישוב היה יותר קטן, לפעמים אדם היה נקלע למטה, ואין טרמפים. אז היה מודיע, ואז היו צריכים לבקש מישהו שירד למטה, לקחת אותו. או לצומת תפוח לקחת אותו. ואז היו אנשים, נגיד היו 6 עם מכוניות. כעת ביישוב יש 3. ואחד רך, הולכים אליו, תמיד נוסע. ושניים אחרים, עסוקים. כן, עסוקים. אז פונים, אז שואלים, אלה מי אפשר לפנות? אומרים, תפנה לו אליו, זה הפרייר. האולטימטיבי, תמיד יפנו אליו, תמיד יעזור. אז זה גם, ישאלו אותו, תגיד, אפשר לפנות לראובן, הוא יעזור? אינני יודע. זה לשנות, כדי לא להזיק לו. כי מסכן, יפנו אליו, יהיה באמצע ארוחה, ילך יעזוב, אשתו תצטער, אולי תכעס, גם הוא יצטער ויכעס אולי, אבל הוא ילך ויעשה את זה. או למשל, יש אנשים יודעים לתקן. אז כל הזמן פונים אליהם שיתקנו. כמובן בחינם. ואז במקרים האלה, כשיש אנשים שאוהבים לעזור, אז צריכים לדעת, לא לנצל את הטוב לב, וגם לא כל כך לפאר את זה. כי אם מפארים את זה, צריך לפאר את האדם שהוא איש חסד, עוזר, אבל לא לספר. תמיד שאתה מתקשר אליו בלילה, הוא בא לעזור. אתה מתחיל לספר את זה. פשוט יפנו אליו תמיד בלילה. אשתי סיפרה לי בשיעור נשים, העלו בעיה כזו, שאישה אחת אמרה שהיה עליה איזה שכנה, כל הזמן פנתה אליה שישמור על הילדים, לשמור על הילדים, לשמור על הילדים, והיא הרגישה, כבר נהיה לה איזה ממש רע, היא לא רצה לעלות לטלפונים, לא רצה לפגוש אותה ברחוב, כי כל פעם שהיא פוגשת, יכול להיות לה מזה תיק, עכשיו תשמירי עליהם שעתיים. אז היא בסופו של דבר אמרה את זה לחברה שעשתה טוב מאוד, ואותה חברה מתודתה לה ואמרה לה, תודה שאמרת לי, שאני לא שמתי לב וכו'. ויצא מזה ברכה. אחרת בשיעור, צדקת, במרכאות. למה אני צדקת? כי היא לא מבינה את הדין הזה שעכשיו למדנו. צדקת אמרה, אני תמיד עוזרת. תמיד עוזרת. ולא מבינה מה זה שצריך לעזור. טוב, אחרי בירור קצר, התברר שהיא צדקת. אמנה ואומרת ככה בשיעור נשים. ועושה רע לחברותיה, אבל יש לה בעל, שהבעל שלה קובע גבולות. אז היא אומרת, היא מוכנה, רק אומרת, מה לעשות, בעלי עכשיו, אני לא יכולה, כי... זה. אז אותו דבר, כן? רק מה, לעשות הרגשה רעה בחבורה, שכאילו זו שאמרה שהיא לא עוזרת, היא כאילו לא, היא לא בסדר. כי דיברו שם שיש אנשים שמנצלים את זה, את טוב הלב, כאשר אין סיבה. ולא רק זה, עוד זה לא הדדי, כי אם אישה מבקשת מחברתה, תשמירי לילדים, אז כשיבקשו ממנה, ראוי שגם איתה הזו. וזה לא. אז כשיבקשים ממנה, היא תמיד עסוקה, ולא יכולה. אז אדרבה, צריכים להגיד. ואותה אישה אמרה, למה? אם היא מבקשת, כמעט, סימן שהיא צריכה. לא. היחסים לאדם לחברות צריכים להיות עם יותר כנות, יותר גילוי לב. ואם זה קשה, אז צריכים להגיד. ויחד עם זה צריכים טוב לב. ובמיוחד, ולדעת שלעזור לזולת זה לא שווה. כמו שדיברנו על הכנסת אורחים. יש הבדל אם צריכים להכניס אורח שיש לו משפחה גדולה וכו'. למשל, יש ביישוב, יש משפחות שאין להם משפחה. עולים חדשים. אין משפחה בארץ. או יש משפחה אחת. בן דוד רחוק, משהו כזה. ויש כאלה שיש להם בדרגת הקרבה הזו 40 משפחות. אפשר להשוות את המצווה לארח אותם למצווה לארח מישהו אחר? או מצווה לעזור להם, מצווה לעזור למישהו אחר? זה אנשים שהם בודדים. אם לא יהיו השכנים שלהם כאחים להם, אז אין להם אחים, אין להם כלום. ויש אנשים שמת קשה להם, כי הם חלשים, הם חולים, צריכים לעזור יותר, ויש כאלה שהם לא כאלה. אז אם הם מבקשים המון, זה נצלנות. אלא אם כן, יש פה הדדיות, או כן, זה נותן, זו עוזרת בזה, והיא גומדת לה בדברים אחרים, כנגד זה. אבל אם זה סתם, אחת עוזרת לחברתה, זו נצלנות. טוב, נמשיך את הדיון בזה. אמרנו שהדבר השני שנזכר במסרת במציאה, זה פוריה. אמרנו שזה צניעות האמיתה. אבל זה לא רק זה, זה גם למנוע בושה. כי יש הרש"י פירש, או גם בעניין של מסכתא, הרש"י פירש שזה, אם שאלו אותו, אתה למד את המסכת הזו, אז בשביל ענווה, אומר, אני לא למדתי, אבל לא כל כך טוב. הרב אומר שכמה כוונה למנוע בושה, כי יכול לקרוא שאדם מפחד להגיד, שאלו אותו, למדת מסכת שבת? הוא יגיד כן. טוב, אז מה הדין למקרה זה? הוא צריך בושות? הוא לא רוצה. הוא אומר, אני לא למדתי. זה, שלא ישאלו שאלות, שלא יהיו בעיות. אז במקרה הזה, גם כן, גם למנוע בושה מותר לאדם לשנות. למדתי, אבל עוד לא מספיק, ועוד לא הבנתי מספיק וכו'. דוגמה לזה גם, אדם נוסע לבית חולים לטיפול פוריות. אז ישאל, נוסע איתו, או אישה נוסעת, למה את נוסעת? בית חולים. למה בבית חולים? לטיפול פוריות, למה יש בעיות כאלה? ובקיצור, מה, תחיל, תיכנס לזה ואחרי זה כל שבועיים תשאל אותה אם יש חדש? אז היא יכולה להגיד, זה משהו אחר נוסעת. כדאי תמיד שיהיה לא שקר ממש, כי גם זה יותר טוב. יש לי, אני צריכה לבקר מישהו. מי? לא חשוב. זה, ככה. צריכה לתרום דם. אז זה כבר בית חולים, אבל כן. אבל צריך לדעת, תלוי מי, מי המדובר. תרום דם, אז למה שם ולא פה? בקיצור, אפשר להתחיל להיכנס לו לתוך החיים. אז אפשר, וגם אפשר להגיד לו, תשמע, שאלת כבר מספיק שאלות? אתה רוצה לספר סיפור משלך, תספר. גם זה חשוב, שיהיה גילוי לב, כמו שאמרנו. טוב שיהיה גילוי לב, שלא יחשוב אדם על חברו בליבו דברים רעים, ולא יספר את זה. שידבר, שיגלה את ליבו. טוב, אמרנו שוב, מתי מותר לשקר, למנוע בושה וכדומה, רק כאשר זה לא יפגע במשהו, לא יפגע בחברו. או לא יפגע, נגיד, אנשים עובדים, ויהיה העבודה בנויה על אמינות, הוא אומר, לא נעים לי לספר שאני פישלתי. נו, מותר אז לשנות? לא. מפני שזה עניין של עבודה, נכון שהם סיכמו משהו לעשות ביחד, אחר כך יבואו וישאלו למה זה לא נעשה, והוא יתחיל לריב עם הלקוח, כאשר באמת הלקוח צודק, צריכים אמינות כשעובדים. לכן אמרנו למנוע בושה, מותר לשנות, בתנאי שאין מזה נזק. כיוצא בזה חייל בצבא, אסור לו לרמות, מפני שזה גורם לפגיעה ביכולת המבצעית שלהם. כיוצא בזה, למשל מורה ששואל תלמידים, אתה עשית את השיעורי בית או לא עשית את השיעורי בית, צריך להגיד את האמת. מפני שפה עוסקים עכשיו בהתקדמות, יכול להיות שהוא משפיל אותו לפני כל הכיתה ושואל אותו, יכול להגיד משהו ככה באמצע, אבל בסופו של דבר, תלמיד צריך להגיד את האמת למורה, ולא יכול להגיד מותר לשנות מפני הבושה. לא על זה דובר, דובר שאין שום זיקה ושום מטרה משותפת, ואז מותר לשנות מפני הבושה. אבל לא כאשר יש להם מטרה להתקדם בלימודים, או הם בעסק, בקיצור, לא כאשר יצמח מזה נזק. כשצומח מזה נזק, אסור לשנות. נסיים.